נעבור לסעיף ו', וכאשר באותו דף בסעיף ו'. כאן הרב כותב על המשיח, משיחיסטים. אני רוצה אולי לברי הקדמה קצת לגבי נושא המשיח בכלל, ואחר כך נראה את הדברים שהרב כותב כאן לגבי המשיח. המושג משיח, מקורו של המושג משיח, מבחינה לישונית, זה מלשון משיכת שמן. מושכים שמן. איפה היו מושכים שמן? שנקרא שמן המשחה. על שלושה דברים היו מושכים שמן. על המלך, על הכהן הגדול, ועל המשכן. היו מושכים שמן. שמן משחה, שמן מיוחד, כפי שזה כתוב בתורה, הוא היה מורכב מכל מיני חומרים, וזה היו מושכים. המשיכה הזאת, יש לה משמעות עמוקה מאוד. בכלל, שמן בכל מקום מרמז על אור. למה? כי השמן ממנו מפיקים אור. נרות, זה בא משמן. המנורה בבית המקדש משמן. אם כן, השמן הזה, שהיו מושכים אותו, אז היו מושכים אותו ככה, על המלך, היו מושכים אותו בצורה כזאת, שהיו שמים לו על המצח, שמן בצורת עיגול. כן, היו שמים לך את השמן, שמושכים אותו למלכות. על הכהן היו עושים גם שמן, אבל בצורת קו, שעולה בין העיניים, קו שעולה ככה, זה היה... והיו מושכים גם את המשכן כאמור. מה הכוונה בדבר הזה? המשיכה הזאת היא מבטאת את התפקיד. התפקיד של המלך להביא טוב לעמו ולעולם כולו. אור, טוב זה טוב, וירא אלוקים את האור, כי טוב. התפקיד של המלך לא רק להניג, אלא גם להיטיב נאמר. להיטיב ולהביא אור ושפע וכל טוב לאזרחי אותה מדינה, אותו עם שהוא מנהיג אותו. זה תפקיד המלך. תפקיד של הכהן זה לחבר, הוא שליח שלנו, של עם ישראל, כלפי הקדוש ברוך הוא, ושליח של הקדוש ברוך הוא כלפינו. הוא האדם המחבר, הכהן הגדול הכוונה. הוא המחבר בינינו ובין... בין הקדוש ברוך הוא. זה המשרה. גם זה, האור, השמן, מבטא את התפקידו, התפקיד להביא אור לעם ישראל, בתפקיד של הכהונה כפי שהיא. אז זה המושג משיכה, משיח. גם היום, אני מוכרח לומר, יש כאלה שאומרים, בשבילי הרבי, הרבי הזה הוא המשיח שלי. קחו דוגמה את... אני לא אומר את כל חבד, אבל לפחות חלק מחבד אומרים המשיח. ויש בזה נקודה פנימית בעניין הזה. למה אומרים? הוא האדם שמאציל עלינו מרוחו. משפיע עלינו, נאמר ככה. גם אחרי מותו הוא משפיע עלינו. לכן הם רואים בו מה שהם רואים. אני לא נכנס לתוך הסוגיה הזאת, כי אני באמת לא התעמקתי בה. אבל כאילו כל אדם שהוא מקרין, ומשפיע וכל זה, אז זה ביטוי לאותו משיכה, נאמר, שמדובר עליה. משיח זה, המושג משיח זה מלשון, כלומר, הנהגה, שבאותה תקופה של המשיח, צריכה להיות הנהגה שאור השם מתגלה דרך, תכף נראה שמתחלק לשני חלקים, תקופה של משיח, ואדם שהוא משיח, זה שני דברים. לגבי תקופה של משיח, חז"ל מחלקים את ההיסטוריה של המין האנושי לשלושה חלקים. חלק הראשון, תוהו ובוהו, 2000 שנה תוהו ובוהו. חלק השני, תורה, 2000 שנות תורה. והחלק השלישי, זה 2000 שנות משיח. כאילו, תוהו ובוהו, התיקון לתוהו ובוהו, מה זה? תורה. והתורה זה רק בדרך למה? לתיקון הכללי, העולמי, גם הלאומי, אבל גם הכללי. כן, זה הופעת אור השם בעולם. משיח, משיכה, שמן, הופעת אור השם בעולם. זה לגבי העניין של תקופות. אנחנו נמצאים בדור שלנו, בדורות שלנו, בתקופת, לפי חז"ל, בתקופת המשיח, שהתחיל בעצם מחורבן, פחות או יותר מחורבן בית שני, ונמשך דרך חשקת הגלות כל הזמן, ולאט לאט הולך ופעמי משיח. אנחנו נמצאים כבר באש ביטוי כזה, עקבתא דמשיחא. עקבתא דמשיחא, הכוונה היא שאנחנו אוטוטו, בעקבות שלו, כבר רואים את העקבות שלו. כן, רואים, אוטוטו, מגיעים כבר. זה לגבי העניין של המשיחיות. לעתיד לבוא, ככה חז"ל אומרים, מדובר בימות, שני ימי המשיח, אנחנו אומרים, שני ימי המשיח. כן, יש שתי תקופות, בסוף התהליך של גאולת עם ישראל, יש, הייתי אומר, שתי תקופות שבאות לידי ביטוי, ביטוי שנקרא יוסף ודוד. משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. הגאון מווילנה, עוד יותר נכון, תלמידי הגאון מווילנה, הם כתבו ספר בשם כל התור, ספר והתפרסם לה בשנים האחרונות, שבו הם מתארים מה כל התהליך בתקופת משיח בן יוסף. ושם מי שקורא את כל התור, רואה את כל המשברים העכשוויים, מבחינה לאומית, דתית, מוסרית, הכל שם כתוב בעקבתא דמשיחא, חוצפת יסגה, וכל הצרות, הכל משיח בן יוסף, משיח בן יוסף. אבל יש גם משיח בן דוד, שהוא בא בהמשך של משיח בן יוסף, בהמשך התהליך. אז לפי מה שראינו, הדור שלנו, תקופה של גאולה, גם שהיינו בחשיכה, זה היה ימות המשיח, לפי מה שחז"ל אומרים, אבל הופעת משיח בן יוסף, דהיינו שמבטא קיבוץ גלויות, בניין מדינת ישראל, וכל מה שרואים נגד עינינו, כן, זה הדור שלנו. על שני המשיחים האלה, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, כותב כאן הרב זצ"ל. בואו נראה את הדברים בתוך השני המשיחים האלה. בבקשה. סעיף ו. במשיח בן יוסף, שכאמור, זה תחיית העם היהודי בארצו כיום הזה, זה נקרא משיח בן יוסף. במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמם. אם הייתי רוצה היום להסביר או להבין מהו האינטרס העליון של עם ישראל היום כאן בארץ ישראל, הייתי אומר במילה אחת, הקיום. הקיום. להתקיים כאן כעם חופשי בארצו. ועם לא רק חופשי מבחינת, אלא תהיה לנו כלכלה חזקה, תעשייה חזקה, מדינה חזקה מבחינה כלכלית, וגם ביטחונית כמובן. הבאטליה, אם יש לנו כלכלה חזקה, אתה יכול להחזיק, לעשות לדמוקה להיות חזק גם מבחינה ביטחונית. במילים אחרות, הדור שלנו הוא דור שהצד הלאומיות, הצד הקיומי של הלאומיות, הוא עומד במרכז ההוויה שלו, המציאות שלו. זה משיח בן יוסף. ולמה דווקא בן יוסף? כי מה היה עניינו של יוסף במצרים? הצד הקיומי, הוא הציל את השבטים, את עם ישראל, במצב של מצוקה, של רעב. הם באו לשם, הוא היה שר האוצר, שר הכלכלה נאמר. הוא בעצם דאג לצד הקיומי של העם היהודי במצרים. זהו יוסף. יוסף זה תפקידו, יהודו, העניין הלאומי, הקיומי. כן. במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמם. אמנם התכלית האחרונה אינה התגדרות התייחדות הלאומיות בלבדה. זאת לא המטרה. אנחנו לא הקמנו מדינה, כמו שאומרים, רק בשביל עצמנו. נכון אם אין אני לי מי לי, אבל כשאני לעצמי, מה אני? אנחנו עם אוניברסלי. עם קוסמופוליטי, באים להעיר לעולם כולו. כי אם השאיפה לאחד כל באי עולם, כולם, למשפחה אחת, לקרוא כולם בשם השם, כמו שאנחנו אומרים בתפילה בסוף, כן? ביום ההוא יהיה השם אחד, ושמו אחד, ומלא רזה את השם, כמים לים מכסים. ואף על פי שזה צריך גם כן מרכז מיוחד, זה לא בא לטשטש את המרכזיות שלנו. האוניברסליות היא לא על חשבון המרכז, זאת אומרת, על חשבון הלאומיות שלנו, אלא הלאומיות שלנו היא הכיסא, המבוא, ההכנה לאוניברסליות, לכלליות. אנחנו שווים כאן לארץ ישראל לא רק בשביל להציל את עצמנו מידי הגויים, איך אומרים, מקלט לעם היהודי, ולפתור את הבעיה היהודית. יש לנו ייעוד הרבה יותר גדול מזה. מכל מקום, אין הכוונה כולה רק המרכז, כי המרכז הכוונה היא מדינת ישראל, כי אם פעולתו גם כן על הכלל הגדול, דהיינו על האנושות כולה. אני רק אתן לכם משל, דוגמה, מהיום. היום העולם קוראים לזה כבר היום, ביטוי כזה כפר קטן. זאת אומרת, פעם העולם היה מפוזר, אף אחד לא הכיר את אף אחד. מקושי הייתה תנועה בין הארצות, לפני מאות שנים, אלפי שנים. היום אפשר לומר שהעולם הוא כפר קטן. אונליין, אתה מחובר לכל מקום בעולם, באינטרנט, באמצעים אחרים, כל הדברים האלה. ושאנחנו מתבוננים היום בנושאים שונים בכדור הארץ, במין האנושי, מסתבר שהעולם מתנהל במרכזים. לדוגמה, איפה הוא מרכז הפיננסי של העולם? מי יודע? בניו יורק. איך אתה יודע? אתה היית שם. אבל זה נכון. יש כאלה, אני לא מבין בכלכלה, אומרים ששם יש... מתעדשים, אז כל העולם כולו מתעדש אחריו. כל זעזוע הכי קטן במרכז הפיננסי בעולם, הוא משפיע על כל המערכות כולם, כל המערכות הכלכליות בכל העולם. אנחנו כבר לא חיים לבד. אנחנו חיים בצורה כזאת, יש להם מרכז. המרכז הזה הוא משפיע מבחינה כלכלית, אני כן. משפיע על כל העולם. סליחה שאני עובר לדימוי של משהו דמים. לפי ההיסטוריה המדעית, העולם מתחלק או מתקדם לפי החומר. אז יש בהתחלה תקופת האבן, תקופת הברונזה, תקופת הברזל. איך קוראים לתקופה שלנו, אתם יודעים? תקופת הגרעין. אנרגיה הגרעינית. המציאו דבר כזה שנקרא, זה, האנרגיה הגרעינית זה מפח בחומר. אתה מיוקח את החומר, זה תפיסה, נקרא תפיסה מטריאליסטית, החומרנית. אבל יש בזה דבר פנימי גם. העולם חוזר לגרעין. אז כמו שיש מרכז פיננסי בעולם, יש גם, הוא יהיה, גם עכשיו בכוח, אבל בפועל הוא יהיה, יש מרכז רוחני לעולם, שהוא הרבה יותר עוצמתי מהמרכז הפיננסי בעולם. מרכז הרוחני של העולם, נראה אם אתם יודעים מהו מרכז הרוחני של העולם. נכון? זה אני אומר בדרך כלל, מינטה דבדיחותה, שבאים לכאן חבר'ה מחוץ לארץ, באים מכל העולם. אז אני אומר, המקום הכי טוב בעולם זה ארץ ישראל. אז אומרים לי, נכון, נכון. חבר'ה, צעירים. והמקום הכי טוב בארץ ישראל זה ירושלים. אומרים, נכון, נכון. ירושלים, אם נקרא את זה, המקום הכי טוב. המקום הכי טוב בירושלים, מה זה? אני מתכוון לבית המקדש, אבל הם אומרים לי, לא, זה מכון, אחרי שהם אוכלים כאן ארוחת צהריים, כמובן. סליחה שאני עובר, זה מין זה בדיחות העניין הזה. אבל יש מרכזיות. לכן גם הרב קוק, זכר צדיק, קרא לישיבה שלו, הישיבה המרכזית, העולמית. כשאני הייתי תלמיד, זכיתי להיות תלמיד בישיבה, אז היינו אומרים את זה ככה בציניות קצת. למה? כי ארצי לפני קרוב ל-50 שנה, היו כמה תלמידים בישיבה. אבל על הבלנק, על כל דבר, רק כתוב, הישיבה המרכזית, העולמית. איפה עולמית? אתה רואה קבוצת תלמידים קטנה עולמית. אבל הרב, הוא בעל חזון היה, הוא אומר, צריך בירושלים מרכז רוחני של תלמידי חכמים בעלי השפעה, שהם יקרינו על כל עם ישראל ועל כל העולם כולו, לא רק על כל עם ישראל. הכל בשקל הקודש, לא סתם נראה. הדבר, אני מוכרח לומר שהיום, למרות שאז בשעתו, כשהרם פתח את הישיבה, היו קומץ תלמידים ממש, אבל היום אני יכול להגיד שזה נכון, המקום הזה הוא בעל השפעה, לפחות בקנה מידה ארצי, בוודאי. כל אותם מוסדות תורה של בעלי, באותו רוח של הרב קוק זצ"ל, אם זה עשרות ישיבות גבוהות ו... וישיבות תיכוניות, ואולפנות, ותלמודי תורה, וכל הדבר הזה בא מאיפה? מהמרכז, מהישיבה המרכזית העולמית, שזה מעגלים, 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 הדבר הזה בא להשפעה. ככה גם נחזור לעניין שלנו. הוא אומר, מדינת ישראל, זה המרכז ההשפעה העולמית. ככה צריך להיות, ככה היה בזמן בית ראשון, בימי דוד ושלמה, וככה יהיה בימי בית שלישי. אנחנו כרגע בעיצומו של הקמת הבית השלישי, בית המקדש השלישי, שתפקידו, יהודו, זה באמת לעבור מימי משיח בן יוסף למשיח בן דוד. מדוע? בוא נראה את זה כאן. משיח בן דוד הוא מבטא את האוניברסליות, מבטא את הקוסמופוליטיות, את העולמיות, מה שאין כן משיח בן יוסף שמבטא את הלאומיות. וזה מה שהוא כותב כאן. שצריך העולם לעבור עניין הלאומיות אל הכללות, צריכה להיות גם כן כאין הריסה אל הדברים שהושרשו מצד הלאומיות המצומצמת, השוביניסטית, שיש עם המגרעות של אהבה פרטית יתרה. על כן עתיד, אומרים חז"ל, משיח בן יוסף להיהרג. לאו דווקא, אלא כאילו זז הצידה. ויקום משיח בן דוד. שבירת הכלים. אבל היסוד זה, יקום דבר חדש. תקן עולם, מלכות שדי. ומלכות אמיתית וקיימת תהיה משיח בן דוד. כשמידת הכוסף אל הטוב הכללי מגיע לביטול ערכה של התייחדות הלאומיות. אדם יעלה מדרגה, האומה תעלה מדרגה, ממגמה אינטרסנטית, קיומית, לאומית, למדרגה אוניברסלית, כלל עולמית. לא שיתבטל הצד הלאומי, אבל יתגלה המגמה הלאומית, שהמגמה הלאומית של העם היהודי זה לא רק לדאוג לעצמו, אלא גם להשפיע על כל האנושות כולה. זה המעבר בין משיח בן יוסף למשיח בן דוד. כמו כל מעבר הוא כרוך במשבר כזה או אחר, אבל הדברים האלה הם מחויבי המציאות. אנחנו בעיצומו של תהליך כזה, כרגע של משיח בן יוסף, אבל בפתח כבר מחכה לנו משיח בן דוד. והנה עוד צעד אחד והרע יהיה מבואר גם כן מחיי היחידים, נמצא שביטול יצר הרע, כך חז"ל אומרים במסכת סוכה, שם מדובר על העניין הזה, האם משיח בן יוסף יהרג, או בהקשר לזה מדברים על היצר הרע, האם ישחיתו את היצר הרע? מה זה היצר הרע? מישהו כאן יש לו יצר רע או משהו כזה? דברים, מחשבות רעות, תאוות, כל מיני דברים לא טובים, שלעתיד לבוא זה לא יהיה, זה ייעלם. וזה לא עומד בסתירה, משיח בן דוד, או שחיטת יצר הרע, והריגת משיח בן יוסף, זה אותו רעיון. האינטרסנטיות, זה לא יהיה הדבר הכי חשוב בחיים, אלא האידיאליות זה יהיה הדבר הכי חשוב בחיים. זה מה שיהיה לעתיד לבוא. נמצא שביטול יצר הרע והריגת משיח בן יוסף קרובים מהם בעניינם זה לזה. לפיכך נחלקו חז"ל בפרק החליל, הכוונה למסכת סוכה, על הפסוק, והביטו אשר דקרו, אם הוא על משיח בן יוסף שנהרג, או על יצר הרע שנהרג, וכאמור, זה אותו עניין בעצם. כן. כל המגמה של בריאת העולם בכלל, ושל הופעת אברהם אבינו, ושל הופעתו של עם ישראל על במת ההיסטוריה, כל זה משרת מגמה אחת ויחידה, לגלות את אור השם בעולם, את הטוב האלוקי בעולם. וזה יבוא לידי ביטוי בהמשך הדורות, על ידי הופעת משיח בן דוד, ומהרה בימינו, אמן. כן, בבקשה. לא, זה לא בא לבטל את הצד הלאומי.
הוא אמרנו משה חיים את יוסף, כאילו הצד הכללי הקיומי.
כן.
כמו שיוסף יודענו
מצרים. כן. דוד, זה לא בא על חשבון זה. זה בא לתת עוד קומה. למה המשל דומה שתבין? אתה נשוי כבר? מה אתה אומר? וואי, וואי, וואי. אדם רוצה להתחתן. אבל בשביל עצמו, אני שואל אותך. זה לא בשביל עצמו, בשביל עמו. אתה הולך לעשות דבר יותר גדול מהאינטרס שלך, למרות שאתה רוצה בגלל האינטרס שלך, נכון? אבל צריך גם אידאה. אתה לא מתחתן סתם בשביל למלות את סיפוקך ואת הדברים הפרטיים שלך. אתה רוצה להמשיך את השרשרת של עם ישראל, של האנושות, של כולם. זה האידאה, נאמר. אבל יכול להיות שבזה פרק זמן, לפני החתונה, בתוך החתונה, אתה תשכח את האידאה הכללית. לא שהיא לא קיימת, היא קיימת. אבל בסוף תתבגר יותר, ותבין שאתה בעצם אדם כללי ברגע שהתחתנת. אתה לא חי רק בשביל עצמך, ולא רק בשביל משפחתך, אלא בשביל עמך, בשביל האנושות כולה. יכול לקרוא דבר כזה. קפצת ממשיח בן יוסף למשיח בן דוד. משיח בן דוד הוא הכלליות, האוניברסליות, הוא אומר. נכון? סליחה, שבדור הזה אנחנו אינטרסנטים. אבל זה לא הסוף פסוק. אנחנו נתבגר יותר, נתחזק יותר. ובמילא האידאה הזאת של, כי, של ישראל אורו של עולם, של, שיהיה ברכה לכל האנושות כולה, כל הזה יתקיים הדבר הזה. אבל זה תהליך. בהתחלה אם אין אני לי, מי לי. אחר כך, כשאני לעצמי, מה אני? ואומרים, ואם לא עכשיו, אם מתי? אז מה הכוונה? אם לא עכשיו, אפילו כשאתה אומר, אם אין אני לי, מי לי, אם אתה שוכח את האידאה, כשאני לעצמי, מה אני, אתה צריך, תמיד צריך לעמוד באופק שלך. זאת אומרת, במטרה שלך. אני לומד בשביל לתת. אתה לומד תורה בשביל ללמד תורה. אתה לומד רפואה בשביל לעזור לאנשים, לא בשביל להרוויח כסף. למרות שזה גם בשביל להרוויח כסף, גם בשביל האינטרסים. כל דבר צריך לראות את האידאה, כעומדת ביסוד הכל, בתכלית הכל. זה מובן. אז זה לא בעל חשבון זה, זה המשך.
איך דוד מסמת על יומיות
כלל עולמי, מדינה? כבר היום, תדעו לכם, מדינת ישראל, למרות שהיא בחיתוליה, אנחנו משמשים דוגמה לאנושות. אין אדם מכיר בניסו, אנחנו לא מכירים עצמנו את הייחוד שלנו, את ההשפעה שלנו, מבחינה מוסרית, מבחינה ערכית וכו'. לנו זה פשוט שיש דמוקרטיה כאן, וחופש, וחירות, וכל מיני. תסתכל על השכנות שלנו מסביב. אתה כבר רואה את ההבדל. מה אתה חושב שסתם ארצות הברית תומכת בנו? אם הם מבינים ארצות הברית, שאם אנחנו לא, חס ושלום לא קיימים, אין אור בעולם. באינטואיציה הם מרגישים בדבר הזה. אז הם אומרים, אתם בנות בריתנו, לא בגלל שיש לנו נפט וזהב ואורניום וכל כל החומרים האלה שהן מעשירות את ה... אלא שזה בעצם מחזיק את האידאה שלהם, שיש להם את מה שנקרא החירות, החופש, הדמוקרטיה, אני לא יודע איך הם קוראים לזה, כל אחד. ואנחנו בעצם המרכז של הדבר הזה, המשפיע. וזה כבר היום, למרות שהיום זה רק הצל של הצל, של מה שיהיה לעתיד לבוא בעזרת השם. כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, ונערו אליו כל העמים. וכל נבואה שהיא צריכה לדורות, נכתבה. ואנחנו בדור שלנו, לדור קיבוץ הגליות, אנחנו רואים את זה ממש, מתקדם בצעדי ענק לקראת מימוש הנבואה הזאת של ישעיהו הנביא. בעזרת השם נזכה גם לראות לשלום עולמי, לא יישא גוי לגוי חרב, לא ידעו למלחמה, ומהרה בימינו, אמן.